עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים.
הבית של החיילים, גלי צהל.
ספרים רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו בתי החולים ממשיכים להיערך לזינוק הצפוי במספר המאושפזים בגלל הקורונה. ראשי מערכת הבריאות וראש הממשלה ממשיכים להפציר בציבור, לכו להתחסן, חסנו את הילדים שלכם. וגם בצהל מוכפל ומשולש מדי כמה ימים מספר המאומתים. הסופה הכרמל התארכה כאן השבוע במלוא העוצמה שלה, צריך להודות סופה שיש לה שם, מתחבבת קצת. השבוע גם הלך לעולמו רפי אילן, חבר קיבוץ עין צורים, מומחה בלתי רגיל, מומחה מכל הלב והנשמה לתיאטרון העברי בישראל, ובמיוחד לכתבים של נתן אלתרמן ושל ביתו, תרצה אתר. הרבה יוצרים וחוקרים, עורכים ומתעניינים בנתן אלתרמן ובתרצה אתר חייבים לו תודה לרפי, גם אני. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, מפיקים את התוכנית תמנה צורי, טליה בנון צור ודניאל סלומון, בביצוע הטכני תומר רוזנצוויג ורועי מרקס, בפיקוח מיכאל אבו. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור משה מוסק על הספר שלו גנזך המדינה. דוקטור משה מוסק עבד 40 שנה בגנזך המדינה. נשוחח היום עם הסופר אורן ולדמן על הרומן שלו נמר בירושלים, ומנרי אלומה נשמע על הספר האמיץ אביב משוגע. נרי אלומה היא סופרת ועורכת, ואת הספר אביב משוגע כתבה יחד עם בנה חנן אלומה, שהוא מתמודד נפש. כל אחד מהם כתב מחצית מהספר. לסיום נשמע את השחקנית הדס קלדרון, נכדתו של המשורר היידי אברהם סוצקבר, קוראת שיר שלו מתוך מבחר משיריו, שהופיע עכשיו בסדרת ספרי הזוטה של הוצאת הקיבוץ המאוחד. אביב משוגע, זה הספר שכתבו חנן אלומה ואימא שלו נרי אלומה. חנן כתב את החלק הראשון של הספר, קטעים קטעים שבהם הוא מתאר באומץ את ההתקף הפסיכוטי שחווה בגיל 17, את החלטת הקבן לא לגייס אותו, כי עוד לא עברו 3 שנים מאז ההתקף, את המוסיקה שהביאה אותו לסמים והסמים שהביאה אותו לרחוב, להיות הומלס, להיות שטוי, בודד מאוד, לבלוע 40 כדורים של ובן, זיפרקסה, בונדורמין, להתאשפז במחלקה הפסיכיאטרית הסגורה, להיות עוד יותר בודד, לברוח משם, מכור לסמים, מנסה להתאבד, מנסה להיגמל. ואחרי כל הזוועות האלה, חנן אלומה הוא מוזיקאי, מוכשר ויצירתי, וגם גבר צעיר שמאוד רוצה לאהוב, להיות אהוב, למלא מצברים, להתחמם, כדי שלא יהיה קר מרוב הבחנות, מסמכים, דוחות, תקנות. את החלק השני של הספר כתבה נרי אלומה, אימא של חנן. נרי היא סופרת ועורכת ספרי ילדים, בין השאר זכתה בפרס זאב לספרות ילדים ונוער. אני מגדלת בבית חיה פצועה. זו הכותרת של החלק שכתבה נרי. שלום נרי אלומה.
שלום, שלום.
במקום לתאר מה... תודה. במקום לתאר מה את כותבת בחלק שלך בספר, אני אקרא מתוך החלק שלך פסקה קצרה. והפסקה נקראת הדברים שאסור להגיד. הדברים שאסור להגיד, יהיה טוב, החיים יפים, צא מזה, קח את עצמך בידיים, תסתכל על חצי הכוס המלאה, קצת אחריות, תסתפר, מה, לי לא קשה? מהקושי צומחים, החיים זה לא שחור לבן, תכתוב שירים שמחים, אל תצעק. למה בפרעות? למה כל כך לאט? תן לי, אני אעשה, קצת התחשבות. למה אתה עושה לי את זה? מה כן להגיד? אני אוהבת אותך. אני אומר, נרי, שרצינו לשוחח היום גם איתך וגם עם חנן, אבל חנן מאושפז, אבל לכן בניגוד למה שקורה בספר המשותף שלכם, את תהיה כאן היום הכל גם של חנן. איך התחיל תהליך הכתיבה, העבודה המשותפת שלך ושל חנן?
האמת שזה לא התחיל כעבודה משותפת, אלא כל אחד מאיתנו בנפרד ניסה להתמודד מין תרפיה כזאת לעצמו. הוא כתב את שלו בשצף קצף, בתקף מניה, בלי הפסקות, בלי נשימות. אני במקביל כתבתי את שלי, לא חשבנו שזה הולך להיות ספר. בשלב מסוים חשבנו שאולי זה יכול להתאים ביחד, ואז אני התחלתי לערוך את החלק שלו, שהלך ונכתב, המשיך להיכתב כל הזמן, כי קרו דברים, המשיכו לקרות דברים לאורך השנים, כמו שאת אמרת בפתיחה שלך כל כך יפה, דברים דרמטיים וקשים. וזהו, מכאן בעצם הייתה עבודה משותפת. כל דבר שהוא כתב בלילה, אני ראיתי אותו ביום, ערכתי אותו. לפעמים ניקשתי עשבים, קיצרתי, אחר כך הייתי מראה לו את זה בערב כשהוא קם, כי הסדר יום שלו הפוך תמיד. ואז הוא היה מאיר לי אם יש דברים שנראים לו ממש מהותיים שחייבים להישאר בפנים, אבל בדרך כלל יש בינינו כימיה מאוד גדולה בכתיבה ותקשורת מאוד טובה סביב הנושא הזה, גם שוויונית וגם של חיבור של שנים, כי חנן כותב שנים, הוא כתב שירים מגיל, מכתביו בערך, ותמיד היה מראה לי והיינו משוחחים עליהם. אני רק רוצה להגיד שהספר הוא דבר אחר כך עריכה מאוד משמעותית של יואב רוזן, מיוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים. אבל זה היה החיבור שלנו, שאני עורכת ואנחנו עובדים יחד.
אז אמרתי שאנחנו משוחחים איתך כחנן מאושפז, אבל את ביקשת ממנו היום להקליט קטע מתוך הספר בקולו, ובואי נשמע יחד אנחנו, עם המאזינים, את הקטע שנקרא אחרונים.
התחלתי להרגיש שזהו, אני לא יכול יותר. הסתובבתי במחלקה סחור סחור בשעת אחר הצהריים ומלמלתי כל מיני גיבובי שטויות. מישה שגר איתי ועם דימה בחדר מהחבר'ה השפויים יחסית במחלקה ניגש אליי והניח יד על הכתף שלי. תיזהר שלא יהפכו אותך לכרוני ואז תהיה באמת בצרות. הוא קירב את פיו לאוזניי והמשיך בלחש. ראיתי אותך לפעמים שוכב במסדרון כמוהם. אל תעשה את זה. תשמע מה שאני אומר לך, הם יהפכו אותך לכרוני ואז תתקע פה שנים. המילה שנים העבירה בצמרמורת חולנית מהעורף ולכל אורך עמוד השדרה. באותו רגע צלצל הטלפון הציבורי במחלקה ומישהו ענה ואמר שמבקשים אותי. זו הייתה אמא שלי. היא התקשרה כל יום. היא שאלה לשלומי ואמרתי שלא טוב, בכלל לא טוב. תוציא אותי כבר מהמקום הנורא הזה, אני לא יכול להיות פה יותר. תחזיק מעמד, אהובון, היא אמרה בקול הרגוע שלה. תחזיק מעמד. תחזיק מעמד, חיכיתי אותה בלאג. את לא מבינה על מה את מדברת בכלל, צעקתי. אין לך מושג מה אני עובר פה. אם אתם לא מוצאים אותי היום, אני מתאבד. שמעת אותי? זה לא איום, זה מה שיקרה, פשוט מאוד. וחבל, כי אתם תבכו. אוי, כמה שאתם תבכו.
מה זה עושה לך, נרי, לשמוע את הקטע הזה? את הקטע דווקא הזה שחנן בחר לקרוא?
זה באמת קטע מאוד קשה. גם מבחינת יחסים בין הורים לילד. שמאושפז במקום כזה, שיש שם כל כך הרבה חוסר עונים של המשפחה, שזה רק לבכות מלהיפגש במצבים האלה עם עוד הורים שחסרי עונים, כי כל כך רוצים לעזור להם, ויודעים שאי אפשר, ומכניסים אותם למקום שהוא נראה המקום אולי הכי נורא בעולם. ואני כאימא יודעת ש... אין ברירה אחרת, אין מקום אחר שבנוי בשביל המצבים שהוא נמצא בהם עכשיו, והשיחות טלפון האלה קוראות את הלב.
והכי קשים היו האשפוזים בבית החולים הפסיכיאטרי, במחלקה הסגורה.
כן, במחלקה הסגורה זה סי הקושי, סי הזוואה אני יכולה להגיד, כי שם התנאים שהם חיים שם, הם, אני לא יודעת, אולי זאת מילה קשה להגיד, החזריים, כי אין שם פעילות, חסר שם כוח אדם, אין שם פסיכולוגים כמעט. חנן באשפוז האחרון, 5 חודשים במחלקה לא היה פסיכולוג, לא במחלקה הפתוחה, לא במחלקה הסגורה. אנשים במצב הכי קשה שלהם, שבעצם צריכים את התמיכה הכי גדולה, מסתובבים כל היום, בלי פעילות כמעט, בלי קבוצות, בלי ריפוי בעיסוק, פשוט מסתובבים במחלקה עם כל האלימות שמתפרסת שם, ואני לא אגיד שהצוות הוא לא טוב, הצוות מסור, אחים ואחיות מלאים בסבלנות וחיבה ויחס טוב והוגן, אחים אחראים מעולים, מנהל מחלקה הוגן, אכפתי, באמת שאין לי מילה רעה להגיד, אבל המשאבים כל כך, כל כך, כל כך דלים, שאי אפשר להירפא בתנאים האלה. רק מכות חשמל וכדורים, ועוד טיפולי חשמל ועוד כדורים ועוד כדורים.
שום תהליך טיפולי בעצם, את מתארת, לא התקיים במשך חודשים.
כמעט שלא רק בחודש האחרון הגיעה פסיכולוגית למחלקה, ואפשר היה לראות את ה... זה באמת עזר לעשות את התהליך לקראת מעבר לפתוחה.
והקטע שאת כותבת על המוסד שמתקן ילדים, המוסד שבו אתם משאירים את הילד והולכים, מסתיים במילים שלך, ופחדתי שלא תהיה לי מכילה להתחפר בה. מכילה. את מוכנה לקרוא אולי קודם, נרי, קטע שלך שנקרא סליחה, ואחר כך באמת נתייחס לעניין הזה של אשמה, של מכילה, של סליחה.
לפני השינה, זמן הפיוס שאחרי המלחמות, אחותך הקטנה כבר נרדמה, ואתה, בן 5, תומן את ראשך בשקע צווארי. סליחה, אמא, סליחה. אני מהדקת אותך אל חזי. ממששת את הצלעות בגבך. סליחה קטנטן שלי, סליחה. ואיננו משערים כמה מאות ואלפי פעמים עוד נטפטף זה על צווארו של זה ונחזור על אותן טעויות שנה אחר שנה גם כשאתה תהיה איש ואני אהיה זקנה.
יש כאן אמא שמבקשת סליחה מילד וילד שמבקש סליחה מאמא שלו, אבל אני מתארת עצמי שהמינונים והעוצמות והמורכבות של בקשת הסליחה הולכים וגדלים כל הזמן.
נכון, הוא נשאר ילד שלי וממשיכים לעשות את הטעויות. אולי הן גדלות ככל שגדלים. ובאשמה זה רגש בלתי נסבל וכל כך לא פרודוקטיבי, שאנחנו שנינו כל כך רוצים להיפטר ממנו, והוא נדבק לך כמו עלוקה לנשמה, ואי אפשר להיפטר מזה. מה עושים עם זה?
יש לכם עוד שני ילדים יותר צעירים, בת ובן שצעיר מחנן בעשר שנים. איך היו נכון. התפקידים או חילופי התפקידים ביניהם במהלך השנים?
יש קטע בספר שאני כותבת על זה, על ההיפוך שלפעמים האח הקטן מוצא את עצמו בתפקיד של אח גדול. זה לא פשוט, זה כואב, אבל אני חושבת שהאחים שלו, בעצם שכולם גם יוצאים נזכרים מההתמודדות עם העולם השבור הזה, כי לא יודעת איך להגיד את זה, אנחנו כמשפחה, הגבולות שלנו מתרחבים, אנחנו לומדים להתמודד עם כאבים, לומדים להתמודד עם שבר, ואנחנו רואים שיש לנו המון כוחות, שהחיים נמשכים, שאנחנו חזקים, שאנחנו יכולים להתמודד, שאנחנו יכולים להמשיך לאהוב, שיש בנו אהבה, למרות הכל. אני חושבת שהם קיבלו גם הרבה מתנות מחנן במהלך השנים. יכולת להתמודד עם שבר, עם חוסר השלמות של החיים, עם מכאובים, עם אחרות, עם שונות, להיות פחות שיפוטיים, שהלב יהיה יותר פתוח למי שקשה לו, למי שחלש, לא להתנשא, לדעת שמאחורי כל אדם שפוגשים, אז יש כל אחד נושא איתו את המסע שלו ואת הכאבים שלו, ולפעמים פועל כך וכך אולי ברוע או בצורה בלתי מובנת מתוך הכאב שלו. ואני לא יודעת, אני חושבת שאנחנו אנשים יותר טובים בזכות חנן.
ומה את עונה לו כשהוא שואל, כמו שאת כותבת בספר, איך אתם, איך כולכם צריכים להסתדר ולתפקד ולעשות כל מה שצריך? למה רק אני לו?
כשהוא אומר ככה אז אני בוכה איתו. פשוט מחבקת אותו. ואני בוכה איתו, כי החוויה הזאת של שאני לא מתאים לעולם היא חוויה שוברת לב. זה כל כך כואב. אבל מה שאני כן מזכירה לו תמיד, שיש לו את היכולת הזאת לכתוב, היצירה, הכלי האדיר הזה של לכתוב, של לנגן, של להופיע ולהוציא את הדברים החוצה ולקבל הד בחזרה. לא כל אחד חונן בכישרונות האלה, ושם הוא מתאים לו, העולם הזה כן מתאים לו. זה המקום שהוא מאוד מאוד מתאים, זה המקום שהוא חזק בו, שהוא עובר, שהוא יוצא לעולם והעולם מחבק אותו שם. זה לא מובן מאליו שיהיה מקום כזה.
אז אולי במקום הזה המחבק, נראה, אנחנו נחתור לסיום השיחה שלנו. תספרי לי על היצירה שלו, של חנן כמוזיקאי, ונשמע לסיום שיר שלו.
חנן בעצם מכיתה ו' שהוא התחיל לנגן גיטרה, אחרי חצי שנה בערך קרה נס, שנהיה שם חיבור מאוד חזק לכלי הזה ולמוזיקה. דרך אבא שלו, הוא תמיד אומר את זה, שאבא שלו חיבר אותו למוזיקה. היה משמיע לו שירים שהוא אוהב, מוזיקה שהוא אוהב, וחנן התחבר אליה מאוד. באיתי הוא היה עובד על הטקסטים, והוא התחיל בבת אחת ויצא המילים והלחנים, והוא ניגן, למד נגינה לאורך כל השנים, והופיע כבר בהרכבים כנער, הופיע באקליט, ארבעה שירים עם אמיר לב ולהקת טרי, ואחר כך הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו ב-2020. זה בדיוק היה קורונה, נקבעו חמש הופעות, כולן בוטלו, זה ככה היה התחילה של המשבר הנוכחי. אבל יש לו אלבום שנקרא עיתוי מושלם, הפקת נדב עברי והרבה נגנים מוכשרים שנתנו את הלב שלהם לאלבום הזה.
ואת גם צילמת אותו, את חנן שר, באשפוז הנוכחי שלו, צילמת ועלית לפייסבוק שלך.
כן, זאת גם הייתה דרך התמודדות משותפת שלנו במשבר האחרון. הייתי מצלמת אותו לבקשתו, שר, יש שירים שהוא לא הקליט, אני מקווה שהוא יקליט אותם אחרי שהוא ישתחרר, שירים שהם באמת מותאמים, נכתבו בזמן אשפוזים ועל החוויה המשברית הזאת, והייתי מצלמת אותו, מעלה לפייסבוק וכותבת פוסטים, ומקבלת המון המון תגובות ממעגל תמיכה שהלך והתרחב. אני מוכרחה להגיד שהמשפחה המורחבת והחברים זה מעגל מאוד מאוד חשוב במשברים האלה, ממש נשאו אותנו וחיבקו אותנו, ובפייסבוק כמה שאנשים הרבה פעמים צינים לרשת, זה היה מקור של כוח, כי באמת הרגשתי שאני מקבלת תגובות מאוד מאוד עוצמתיות ומחוברות ומחבקות באמת מעגל של 200 איש. זה הרגשה מיוחדת, פשוט הרגשנו שאנחנו לא לבד שם.
תודה רבה, נרי אלומה. את הספר כתבו חנן אלומה ונרי אלומה, הוא נקרא אביב משוגע, הוא יצא בספריית פועלים, ונשלח גם מפה כוח וחיבוק לחנן, ונסיים את השיחה בשיר של חנן אלומה. תודה רבה נרי.
תודה רבה סיכי.
והיה מאוד קשה והוא אישה כי שבסדר רוצה גבר בסדר וכשה משנה.
דוב בויס גפונוב, שהלך לעולמו בשנת 1972, כלומר לפני כמעט 50 שנה, היה מתרגם יהודי שנולד וחי בגיאורגיה. הוא גדל ללא אבא, את העברית הבסיסית שלו למד מסבו, שהיה רב, ולימים שכלל אותה מאוד מתוך ההזנה לכל ישראל וקריאה בתנך. לאברהם שלונסקי כתב על האהבה הגדולה שלו לעברית. דעתי האיתנה היא שהעברית היא כלי כזה שאין לך דבר בעולם שלא ייראה בו כמו בכלי ראשון שלו, ואולי יפה מזה. גפונוב תרגם לעברית את אותה אור הנמר, הפואמה האפית הלאומית גיאורגית שנכתבה במאה ה-12, ובעקבות התרגום הפנומנלי הזה זכה בפרס צ'רניחובסקי לתרגומי מופת, בעודו עדיין בגיאורגיה מסורב עלייה. רק שהיה כבר חולה מאוד, הורשו גפונוב ואימא שלו לעלות לישראל, וכעבור שנה, שנה שבה היה מאושפז בבית החולים תל השומר, נטול תנועה, אבל צלול לגמרי, הוא נפטר. בגיל 38 הלך גפונוב לעולמו בישראל. עכשיו אפשר להגיד שגפונוב מקבל משהו מהמקום הראוי לו. אורן ולדמן הוציא בהוצאת 2 את הרומן שלו, נמר בירושלים. הוא בורא בכתיבה שלו את ערן וולוצקי, נער רגיש, מופנם, שבמסגרת המחויבות האישית בבית הספר מוטל עליו להיות פעמיים בשבוע עם חולה ערירי במחלקה פנימית בבית חולים. והחולה שהוא מצוות אליו הוא המתרגם הגאוני והבודד כל כך, בוריס גפונוב. בעזרת מפגשים דמיוניים בין ערן לבין גפונוב בחדר 6 במחלקה פנימית א', בסיוע מכתבים אמיתיים שגפונוב שלח מגיאורגיה לישראל במשך 10 השנים לפני שעלה, מסרטט אורן ולדמן את דמותו של גפונוב, מפגיש בין החלומות שלו לבין החלומות של ערן, מתאר בעדינות גם מסע של התבגרות, אהבה, השלמה עם פצעים ישנים. נמר בירושלים הוא הספר. שלום אורן ולדמן.
שלום ציפי.
אפשר להגיד בהשאלה מלאה גולדברג שבדידותו של גפונוב נגעה בבדידותו של ערן?
בהחלט. אני חושב שבספר יש הרבה מאוד נשמות בודדות שחיות כל אחת באי שלה, והמפגש דווקא בבית החולים מאפשר להם איזושהי גאולה מהבדידות הזאת.
גפונוב הוא גם באיזשהו מקום מנטור של ערן, שרוצה להיות צייר, שרוצה להיות אומן.
נכון, גפונוב ממש בעל כרוכו כמעט משמש כמנטור לערן, נער, כמו שאמרת, מופנם, רגיש, יש לו חלומות שהוא אפילו לא מעז לבטא אותם לעצמו, אבל דרך המפגשים עם גפונוב ואולי הקרבה שהוא חווה בעצמו בשביל היצירה שלו, ערן לאט לאט מבין שאין דרך אחרת אלא לממש את או לנסות לפחות את החלום שיש בתוכו. וגפונוב בהקשר הזה ממש משמש לו כסוג של מנטור ואח בוגר.
מצד שני, ערן גם מגשים לגפונוב משאלה, משאלה הזויה, הזויה כשיודעים מה המצב הגופני של גפונוב באותו זמן.
נכון, ערן שמתחיל את הסיפור כנער מאוד מופנם, שקט, נכבה אל הכלים, עובר תהליך של מסע התבגרות, שבאמת בסיאו, באופן הזוי, מבריח את גפונוב בליל גשם סוער, אל מנזר המצבה בירושלים. חשוב להגיד, היצירה אותה אורן אמיר נכתבה בישראל, בירושלים, במנזר המצבה במאה ה-12, והסיפור בעצם מתחיל שם, וערן מזריח את גפונוב למנזר המצלבה לחזות גם בפרסקו של רוסטבלי שכתב את אותו אורן אמיר שנמצא במנזר המצלבה, וגם אולי לפגוש את דמותה הגדית של המלכה תמר שעליה נכתבה היצירה המקורית אותו אורן אמיר.
אז בוא נדבר קצת על אותו אורן אמיר, בעיקר על התרגום, הגאונות של גפונוב בתרגום הזה.
נכון, אותו אורן אמיר, כמו שאמרתי, היצירה המכוננת, האפית הגיאורגית, ונכתבה במאה ה-12 במנזר מצלבה בירושלים, על ידי שוטה רוסטבלי, שבכלל מאחורי כתיבת היצירה יש סיפור שהוא מרתק לא פחות על הרקע לכתיבתה. בעצם היצירה הייתה אמורה לשמש כסוג של הכשר למלך דוד, בעלה של מלכת תמר שהייתה ביתו של בעצם המלך גיאורגיה, אבל בעצם היא שיר אהבה של אותו רוסטבלי שהיה שר האוצר של גיאורגיה ונשלח לגלות לירושלים, וכתב בעצם שיר אהבה למלכת תמר. היצירה הזאת היא כתובה בצורה שירה, של אפוס, של 1,700 בתים, כל בית 4 שורות, כל שורה 16 עברות, מקצב שנקרא שאירי בגיאורגית, יצירה שמאוד מאוד קשה לתרגם אותה, לא רק בגלל השפה הגיאורגית העתיקה, אלא בגלל השמירה על המקצב, על המצלול וכולי, וגפונוב, שלא גיאורגית ולא עברית היו שפת האם שלו, בחר לתרגם דווקא את היצירה הזאת. ונאלץ בעצם בגלל שהיה מנותק מעברית מודרנית ובגלל שהיה הכיר עברית בעצם של תקופת עד תקופת האגדה מה שנקרא קצת ביאליק, זה מה שהוא ידע, ממש נאלץ להמציא מילים, לעבד בניינים, ואני חושב שכל הגאוניות שלו בא לידי ביטוי בצורה מדהימה ביצירה הזאת, ולא סתם שלונסקי הגדיר אותה כנס, לא פחות מזה.
והוא שומר על המשקל המקורי, על המצלול, על ההד, הוא גם שילב בתרגום לעברית יסודות מהמקרא, משירת ימי הביניים, זה מדהים בשביל אדם שלמד עברית מסבא שלו ומכל ישראל ומהתנך.
לחלוטין, זה תרגום של, אני מכיר גם מחקרים ברמה עולמית על תרגומים ליצירה הזאת, זה נחשב אחד התרגומים הטובים ביותר ליצירה הזו, אולי אחד המקרים הבודדים שבהם תרגום לא אגיד עולה על המקור, אבל כמו שגפונוב כתב עצמו המכתב שהקראת, העברית מוסיפה ליצירה המקורית איזושהי תוספת ולבליית חן. צריך לזכור שהיצירה המקורית כמו שאתה נכתבה בירושלים, עם הרבה מאוד הקשרים תנכיים ונוצריים, ולכן העברית הולמת אותה בצורה מדהימה. וגפונוב היה גאון, לא פחות מזה, אין דרך אחרת להסביר את המעשה שהוא עשה שם.
ואיך אתה, יועץ ארגוני בהשכלתך, במקצועך, מגיע אל גפונוב, אל היצירה הזאת ואל הספר?
כשהייתי סטודנט, לפני די הרבה שנים, אחד התחביבים שלי היה לשוטט בחנויות יד שנייה ולמצוא אוצרות בדמות של ספרים ישנים, חדשים שאני לא מכיר, ובאחד השיטוטים הללו מצאתי את אותי אורן אמיר. זה מיד ככה משך לי את העין. הספר עצמו הוא ספר, הוא אב קרס, הוא גדול, הוא מלא איורים ואיתורים, הוא מאוד מרשים, ומיד היה לי ברור שזה ספר שאני רוצה שיהיה לי אותו, ורכשתי אותו ולקחתי אותו הביתה. בשלב ראשון ממש צללתי באמת לסיפור, שיצירה אפית ופנטסטית ומרתקת בפני עצמה, והעברית מאוד מאוד משכה אותי. לא הבנתי חלק מהמילים ולא הבנתי את הבניינים, ומאוד סקרן אותי, והתחלתי לקרוא ולחקור מי זה המתרגם הזה שאף פעם לא שמעתי עליו. יש הקדמה לא קצרה של שלונסקי בפתח היצירה, וכך הוא טיפה מתאר את חייו, את קורותיו, ומשהו בדמות הזאת מאוד מאוד משך אותי. אני מודה שבייחוד משך אותי העובדה שאין לי ספק שזו יצירה גאונית, ואני לא שמעתי עליה אף פעם, וככה התחלתי לברר בין חברים ומכרים, ואף אחד לא שמע, לא על היצירה ולא על התרגום, ואני מודה שככה נחמץ לי הלב, ופשוט נמשכתי לתוך המנהרה הזאת. די מהר מצאת עצמי מגיע לקבר של גפונוב בקריית שאול, קבר אנונימי לחלוטין, תאריך לידה ותאריך פטירה, וליד הקבר שלו גם קבורה אמו, שנפטרה כ-15 שנים יותר מאוחר, ועל הקבר שלה רשום אמו של המשורר דוב. והמשפט הזה לא הרפא ממני.
הוא מזכיר מאוד את המשפט שנכתב על הקבר של צילה, אמא של לאה גולדברג. שם כתוב אמא של המשוררת לאה. כן.
נכון. אני מניח שיש פה הומאז' לחלוטין, או ודאי רפרנס למשפט הזה. אבל להבדיל מלאה גולדברג שהייתה משוררת, גפונוב לא היה משורר. המשפט הזה לא השאיר לי מנוח, וניסיתי להבין למה ומה קרה, ונפגשתי עם חברים של גפונו וקראתי את כל 300 המכתבים שהוא כתב לארץ שנשתמרו אצלנו, ועברתי על הארכיון שלו, לא מצאתי תשובה חד משמעית, והחלטתי שאני אכתוב ספר שיהיה ערבוב של בדיון ומציאות שייתן איזושהי תשובה לשאלה הזאת.
וגם צריך לציין שהחלקים שעוסקים בנער הזה הם מאוד יפים ורגישים. גפונוב והנער הזה באיזשהו מקום משתקפים אחד בשני, ויש בספר, אורן, גם מכתבים שגפונוב שלח לישראל בעשר השנים לפני שהוא עלה. מה הפתיע אותך או רגש אותך במכתבים האלה?
המכתבים, קודם כל, אני חושב שהם פנינים ואוצרות. העברית של גפונוב, חוש ההומור שלו, הציניות, אני פשוט חושב שזה לאוהבי עברית, המכתבים האלה הם פשוט חוויה. זה עברית שלצערנו, כמובן, אף אחד לא מדבר או כותב ככה. ומדע שמתארים הווי חיים קצת, לפעמים מצחיק, לפעמים מוזר בגיאורגיה, אני חושב שהאהבה של גפונוב למילה הכתובה, לעברית, היא ניכרת בכל אות. והיה לי ברור, למרות שלא ידעתי עוד איך אני אצליח לעשות את זה, המכתבים חייבים להיכנס לתוך הספר. גם כדי לאפשר באמת לקוראים לראות את גפונוב האמיתי, וגם כי אני חושב שהם פשוט מוסיפים לנו משהו, לכל מי שלפחות אוהב ספרות ועברית, איזשהו מבט לדרך שבה פעם כתבו ודיברו.
תודה רבה, אורן ולדמן. נאמר שנמר בירושלים הופיע בהוצאת 2, והוא מאוד מאוד מתאים ליום שבו אנחנו משדרים, כי מחר, יום שבת, יחול יום השפה העברית. אז גפונו והשפה העברית חוגגים כאן יחד, ואולי עשית איזשהו תיקון לדמות המרתקת הזאת. תודה רבה, אורן ולדמן, במונטריאול צריך לציין.
תודה, ציפי, שבת שלום.
גנזך המדינה הוא הספר שהופיע עכשיו בהוצאת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. כתב אותו דוקטור משה מוסק, כותרת המשנה של הספר היא עיצוב המדיניות הארכיונית בישראל, בפועל ובהיבט האישי. אז מהו גנזך ארכיון המדינה? למי הוא מיועד? מה האוצרות שהוא שומר או מסתיר בין הדפים שלו? האם היו שיקולים פוליטיים במהלך השנים? מה לחשוף? מה עדיין לא לחשוף? שלום דוקטור משה מוסק.
שלום, שלום.
ארכיון המדינה, אתה כותב, קולט כל שנה עשרות אלפי תיקים מכל משרדי הממשלה, מבתי המשפט וממוסדות אחרים של המדינה. יש בו היום 3.5 מיליון תיקים ופריטים שונים שמונחים על מדפים שאורכם כ-50 קילומטר. למשל, מגילת העצמאות, הסכמי שביתת הנשק עם מדינות ערב, הסכמי השלום עם מצרים, עם ירדן, עם מדינות המפרץ, תיקים מבית המשפט העליון, תיקים שמתעדים את העליות השונות, את משפטי קסטנר ואייכמן, ואף על פי כן אין לארכיון המדינה בניין ראוי, בניין קבע, שבו אפשר גם להנגיש, להציג כמוזיאון את האוצרות שנמצאים במקום הזה. ואתה מתאר בספר, בין השאר, עם אמפתיה וגם עם ביקורת מפורטת, אתה כותב על סופיה יהודין, האישה האמריקאית שדוד בן גוריון קרא לה להקים ולנהל את הארכיון הלאומי, והיא הרי בכלל הייתה ספרנית ולא ארכיונאית. אתה מתאר נכון. אותה כדמות טרגית.
נכון מאוד, נכון מאוד. האדם הנכון במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. והיא הייתה צריכה להתמודד עם משימות שהיו מעבר ליכולת המקצועית שלה, מעבר ליכולת ההתערות שלה במדינת ישראל, מעבר ליכולת ידיעת השפה העברית, עם בעיות אישיות קשות, כי אישה בודדה בארץ, לא משפחה, שאימא שהייתה קשורה אליה ובעלה, שמאוד אהבה, נפטרו במהלך השנים האלה שהייתה מנהלת הגנזך. וכל זה נפל עליה, ובסופו של דבר, היא לא הצליחה בתפקידה כמנהלת הארכיון, אולי יותר כמנהלת הספרייה, אבל אף אחד בעצם לא ביקש ממנה להקים ספרייה, אבל זה מה שהיא ידעה, אז היא עשתה את מה שהיא ידעה, כאשר יש ספרייה לאומית מעולה בקרבת מקום, והיא ניסתה בכל זאת להקים ספרייה ממשלתית מרכזית, ואת כל המשאבים של הגנזך והספרייה, שזה היה מוסד דורושי, היא בעצם העבירה לנושא הספרייה. היו לה פרויקטים מגלומניים של פרסום כל הפרסומים של מדינת ישראל, להפיץ אותם למדינות העולם ולקבל מכל מדינות העולם את הפרסומים שלהם שזה יהיו בארץ. היא בעצם ראתה את המודל של ה-Library of Congress בוושינגטון בארצות הברית, והיא ניסתה להיות בעצם מעין Library of Congress פה, אבל זה לא בדיוק מה שציפו ממנה, ולכן היא גם לא נבחרה להיות הגנזת, מנהלת אחרי שהיה חוק הארכיונים, אז נקבע שגנז ינהל את גנזך המדינה, והיא צריכה בעצם, היא הבינה שהיא צריכה לעזוב את התפקיד שלה, אף אחד לא פיתר אותה, אבל היא הבינה שהיא לא ראויה לנהל את הגנזך, ואחרי כמה שנים היא מתה בכאב לב ממחלת הסרטן, באמת דמות טרגית מאוד של אישה אמיצה מאוד, אמביציוזית מאוד, חרוצה מאוד, פרפקציוניסטית, אבל היא פעלה לא לכיוון הנכון, ולכן היא גם נכשלה.
בוא נלך דוקטור משה מוסק לדברים שאתה עשית. 15 שנה אתה מספר, עסקת בהצלת ארכיון הסרטים של נתן אקסלרוד. נתן אקסלרוד שעמד מאחורי יומני קרמל הידועים, שהיו לו סרטים תיעודיים מאז שנת 1927. 15 שנה?
כן, 15 שנה, מאז שחזרתי מהלימודים בלונדון ונודע לי על הארכיון של נתן אקסלרוד, שכבר 10 שנים לפני זה, או בעצם 15 שנה לפני זה, נחתם איתו חוזה שהוא יעביר את הארכיון שלו לגנזך המדינה, אבל החוזה הזה לא התקיים מסיבות שונות שאני מפרט אותם בפרק הזה בספר. אני נכנסתי לתמונה, והיו עליות וירידות, הסכמים שלא מומשו ושיחות שבסופו של דבר לא יצא מהן דבר, אבל הבעיה העיקרית הייתה שנתן אקסלרוד היה מוכן להעביר את הארכיון שלו לגנזך המדינה בתנאי שגנזך המדינה התחייב להעתיק את הארכיון על סרטי סייפטי, על סרטים עמידים לשמירה לשנים ארוכות. הסרטים שלו היו על סרטים שלא היו טובים, והסרטים האלה כבר התחילו להתפורר, חלקים רבים מהם נפגעו, כי הם גם לא נשמרו בתנאים טובים במרתף ביתו בבני ברק, וגם הסרטים עצמם היו מחומר ניטרט, שהוא לא חומר שיכול להישמר לצמיתות. אגב, זה חומר מסוכן מאוד, ניטרט זה ניטרוגליצרין שעושים מהם פצצות, והוא חשש שהחומר הזה גם עלול להיפגע, להישרף או לפוצץ בעצם את כל השכונה שם בכמות של מיליון רגל סרט שהיו לו. ולכן הוא מצד אחד הוא רצה מאוד להיפטר מהסרטים האלה, אבל מצד שני הוא לא רצה לתת אותם לגנזך, ושהגנזך בסופו של דבר לא יעתיק את הסרטים והסרטים האלה יתפוררו ולא יהיה להם עתיד. ובגלל הבעיה הזאת הדברים האלה נמשכו הרבה זמן, כי היה צורך של מיליון דולר והמדינה לא הייתה מוכנה לתת מיליון דולר להעתיק את הסרטים האלה. זה היה התקציב שהיה צריך עבור העתקת הסרטים. ולמזלנו מצאנו דרך להגיע לנדבנית צרפתייה, לא יהודייה, שהייתה חדרנית במלון והכירה מהראג'ה ההודי, זה סיפור בפני עצמו שאפשר ממנו לעשות סרט, והיא נסעה איתו להודו, ואחרי כמה שנים היא חזרה עם שק של דיאמנטים, ואחר כך התחתה עם איש גם כן עמיד בצרפת, ובסופו של דבר הייתה אישה שתרמה לנושאי תרבות שונים, ודרך פרופסור אנדרי שורקי שהיה מרצה בנושא של הדתות בטלוויזיה הצרפתית, היא הכירה אותו מהתוכניות שלו בטלוויזיה, היא הזמינה אותו אליה והציעה לו לתת מיליון דולר למדינת ישראל עבור פרויקט, והבן שלו במקרה עבד בגנזך המדינה, הוא ידע שאנחנו זקוקים למיליון דולר, נוצר קשר בינינו והכסף הזה הגיע לישראל, הארכיון הוא עתק וכל כולו מיליון רגל של סרטים חשובים מאוד לתולדות ארץ ישראל, היישוב, ההתיישבות, העלייה, הפנה וכל הנושאים החשובים האלה שלא תועדו בצורה מסודרת ושיטתית, כל החומרים האלה נמצאים היום בארכיון הסרטים בסינמטק ירושלים והם פתוחים לקהל, אפילו אפשר לראות אותם ללא תשלום, לצייה, לא לצורך מסחרי. אני חושב שזה אחד ההישגים, אם לא הגדול ביותר, של גנזך המדינה, ואני שמח מאוד שהייתי מעורב בנושא הזה, שאני בעצם ניהלתי את הפרויקט של ההצלה במשך 15 שנה, והגיע לסופו הטוב. לצערנו, נתן אקסלרוד עצמו לא זכה לראות את הארכיון כולו מועתק, אבל הוא היה עוד בחיים כשהיינו בתהליך העתקה של הארכיון, וזה מה שהיה חשוב לו בחיים. הוא יכול היה למכור את הארכיון למדינה אחרת בסכומים הרבה יותר גדולים, אבל הוא רצה שהארכיון יהיה פה, והוא הסתפק בסכום באמת הסמלי שאנחנו נתנו לו, בסך כל $200,000, כשהוא יכול היה לקחת הרבה יותר פי כמה וכמה מטלוויזיות בינלאומיות, אחת מהן הטלוויזיה היפנית, שהציעה לו את הסכום הגבוה ביותר, אז לרכוש את הארכיון.
ואתה היית, דוקטור מוסק, מנהל גנזך המדינה בשנת 2000, כשיהודה עמיחי נפטר, כאן פחות הצלחתם. הארכיון העשיר והחשוב הזה ירד לארצות הברית.
כן, לצערי הרב, אני לא הייתי אז הגנז, ומי שבעצם קובע אם ארכיון פרטי יישאר בארץ או יוצא, אז היה אדם אחר שהיה ממונה על שהיה בתפקיד הזה, בתפקיד הגנז, והוא חשב, יכול להיות שהוא הייתה לו מחשבה נכונה, שזה בעצם פרי עמלו של יהודה עמיחי. וזכותו של היוצר למכור את הארכיון שלו, ואנחנו לא יכולים למנוע אותו. אבל העניין הוא שבחוק נאמר שאם נשאר עותק בגנזך המדינה, אפשר למכור את הארכיון הזה, ואותו גנז ויתר על הדי הזה בחוק הארכיונים, שאפשר לו למנוע את הוצאת הארכיון מארץ, ובצד שני משפחת עמיחי לא הייתה מעוניינת בחייו של עמיחי שיפורסם שהוא מוכר את הארכיון, ואנחנו בעצם היינו לויאלים כלפיו ושמרנו על הסוד הזה, ולא גילינו שיש כוונה להוציא את הארכיון הזה מישראל. ורק אחרי מותו של עמיחי, חצי שנה מאוחר יותר, נודע שהארכיון לא נמצא בארץ, כאשר כל האנשים ביקו את מותו של עמיחי ולא ידעו שהארכיון הזה נמצא אלפי קילומטרים מחוץ לישראל. וזאת בהחלט עבודה גדולה שהארכיון הזה לא נמצא בישראל.
והיו עליכם במהלך השנים לחצים פוליטיים, מה לפרסם, מה לא לפרסם בשום אופן?
לא לחצים פוליטיים, העניין הוא כזה, הגוף שמפקיד אצלנו את התיקים שלו, את התעודות שלו, הוא בעצם אחראי לפתיחת החומר. אנחנו שומרים בעצם על האמון שהמוסד הזה נותן לנו, ואנחנו לא פותחים חומרים שהוא הפקיד אצלנו בניגוד לרצונו. ואם המוסד איננו מעוניין להוציא את החומר, וגנזך המדינה חושב שכן, יש חשיבות היסטורית, מחקרית או אחרת, שהחומר הזה ייחשף לציבור, אז יש ועדת שרים שמחליטה בינינו לבין המוסד. זה יכול להיות משרד החוץ, וזה יכול להיות משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, או השב"כ, או המוסד, או כל גוף אחר, שרוצה למנוע נגיד את חשיפת החומר, והוועדת השרים הזאת מחליטה אם החומר הזה ייפתח לעיון או שהחומר הזה יישאר סגור. בדרך כלל הנטייה של אנשי גנזך המדינה היא שהחומר ייפתח לציבור, כי אנחנו חושבים שאנחנו חייבים לשרת את הציבור בחשיפת החומר. אבל אנחנו בהחלט מבינים שיש סיבות בעלות ערך לא לפתוח את החומר, לא לפרסם אותו, ואז אנחנו בעצמנו סוגרים את החומר. אבל אם לדעתנו החומר כן יכול להיפתח ואין סיבה שהוא לא ייפתח, אז הנושא הזה מובא בפני ועדת השרים, ועדת השרים מחליטה אם החומר ייפתח או החומר לא ייפתח.
תודה רבה דוקטור משה מוסק, אני רק אומר למאזינים שבתוך הספר יש עוד המון המון סיפורים מרתקים, למשל על התקופה שעבדת במכון גנזים בארכיון של אגודת הסופרים, ושם יש הרבה מאוד סיפורים מאחורי הקלעים על כתבי יד של סופרים ועל כל התהליך המרתק הזה של קבלתם.
לא, יש שם סיפורים אישיים, אז אני הסוויתי את הדמויות כך שאנשים שהסיפורים הם אמיתיים, אבל אני שיניתי למשל את המיקום של האנשים, את התפקיד של האנשים, כדי שהדברים לא ייחשפו ושלא יבואו אליי בטענות או יגישו תביעה, שאני בעצם דברים שהם בעצם אישיים בקשר שלי איתם, שאני חושף אותם לציבור. כל הסיפורים נכונים ואמיתיים, אבל אני שיניתי קצת את הדמויות כדי שהדמויות לא ייחשפו לציבור.
תודה רבה דוקטור משה מוסק. הספר כאמור נקרא גנזך המדינה והוא מרתק. תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה לך, כל טוב לכם.
הרגע של שלווה, שהופיע השבוע, הוא ספרון השירים המקסים של אברהם סוצקבר, מהחשובים ואולי החשוב במשורי היידיש במאה ה-20. הרגע של שלווה הוא מבחר מהשירים של סוצקבר שערך בני מר. מי יישאר, מה יישאר, הוא השיר שעל הכריכה. הנה השחקנית הדס קלדרון, נכדתו של אברהם סוצקבר.
לפני 11 שנים נפטר סבא שלי, המשורר, אברהם סוצקבר. אני הייתי בגרמניה אז, וקיבלתי את ההודעה שם, וראיתי גם בעיתון גרמני, יום למחרת, ידיעה גדולה על מות המשורר, ותמונה של סבא שלי במרכז. הגעתי לארץ, וממשלת ליטה עמדה דקה דומיה לכבוד המשורר, וממשלת צרפת שלחה מברק תנחומים, אלינו, וגם אל ממשלת ישראל הנבוכה שלא ידע מי הוא אותו משורר גדול שהעולם מעריך ומוקיר. וזה היה מבחינתי אירוע מחולל לעשות איזשהו שינוי ולהביא מחדש את יצירותיו של אברהם סוצקבר ואת סיפורו לקהל הישראלי, דווקא הקהל הישראלי שלא זכה להכירו, מכיוון שהוא בחר לכתוב רק ביידיש. ועשינו סרט, הפקנו את דבש החור בהפקת העברים, ואורי ברבש ביים, ועכשיו יוצא סרט נוסף שהפקנו, שנקרא מי יישאר, כדי להביא מחדש את הסיפור הגדול של אברהם סוצקבר לכל העולם. הסיפור על אותו משורר שניצל בזכות שירתו, ניצל בזכות היידיש. הוא האמין שהיידיש שמרה עליו, והשירה שמרה על חייו, כי יחד עם שיריי הייתי גם בין חומות הגטו אדם חופשי, כך הוא אמר. והשירה הביאה יופי מרפא שנתן כוח לחיות. והמשורר שניצל בזכות שירתו ובזכות היידיש החליט ובחר להביא אותה לפה, למדינת היהודים. ולמעשה כל זרעי היידיש שקיימים היום, אני מאמינה שהם בזכות בן אדם אחד שלא נכנע, למרות שאמרו לו תכתוב בעברית, אבל הוא בחר עדיין לשמור על היידיש שלו, כמו שהיא שמרה עליו. והיום 11 שנים אחרי, אני מרגישה איזושהי סגירת מעגל, כי יוצא הספר המדהים הזה, תרגומי אברהם סוצקבר, מבחר זוטה, הרגעה של תקווה, כך הוא נקרא, בהוצאת הקיבוץ המיוחד, בעריכה ותרגום של בני מר ועוד משוררים ועוד ותרגמים אחרים. והוא נמצא במרכז סטימצקי, ביחד עם כל המשוררים הגדולים העברים, הישראלים, ואני מרגישה שעשינו איזשהו תיקון, החזרנו מה שנקרא את כבודו של המשורר ואת היצירות שלו, הצלחנו להביא באמת לקהל הישראלי. אז עכשיו הרגע של שלווה, אברהם סוצקבר, מבחר זוטה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ואשמח לקרוא לכם שיר. לא על יגון תשורר, לא על יגון תשורר, בל תבייש עצב רם, מילים שבגדו, שמות שהפכו את אורם. הבית בשלגים, זיכרונך באור שלוותם ילוטש. אור הוא לשון לבבך, ואתה הנולד מחדש. הושט אצבעות לשלגים, לאריגים הקרים, שבהם תגאל ותרים את החיים החבויים. השיר נכתב ביערות נארוץ', 5 בפברואר 1944, תרגם בנימין הרשב.
הדס קלדרון על סבא שלה, המשורר אברהם סוצקבר. ספרים ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לנריה לומה, להדס קלדרון, לאורן ולדמן ולדוקטור משה מוסק. ספרים גון גרוס, @gmail.com, היא הכתובת לתגובות שלכם, ספרים גון גרוס עם שני אס. באתר גלי צהל וביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית, ובדף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל, תוכלו בין השאר לשמוע שירים של חנן אלומה. הפיקו את התוכנית תמנה צורי, טליה בנון צור ודניאל סלומון, על הביצוע הטכני תומר רוזנצוויג ורועי מרקס, בפיקוח הטכני מיכאל אבו. אני ציפי גון גרוס, המלצה קצרצרה לסיום, מחר יום שבת היה אמור לחול יום השפה העברית. מחר ימלאו 163 שנה ללידתו של אליעזר בן יהודה. על פי התאריך זה מחר, אבל יום השפה העברית צוין אתמול. המלצתי, תחגגו עם העברית. תרימו אותה על כיסא, תשימו לה זר על הראש, תדברו אותה בגאווה ובאהבה. ספרים רבותיי ספרים, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
תחת זיו כוכבי שמיים, שים עליי את כף ידך. כל מילה שלי דמעי, נקבלנה אל חיכך. כוכביך זיו יטילו אל מרתף אישון עיניי. אך קו אור אין בי אפילו להשיב בו על השי. אך קו אור אין בי אפילו להשיב בו על השי. על מי אם לא עליך עוד אשליך את יהבי. את ימי כולם לכך, זו האש שבלבבי. נח במרתפים השקט, דמי הרצח מחלחל אל גגות נפשי חומקת, מתחכה אייך אל. אל גגות נפשי חומקת, מתחכה אייך אל. נישאות ביבב פרוע, סמטאות ועליות. ואני מיתר קרוע, שר אני לך עוד זאת. תחת זיו כוכבי שמיים, שים עליי את כף ידך. כל מילה שלי דמעי, נקבלנה אל חיכך. כל מילה שלי דמעי, נקבלנה אל חיכך.
נשמע, נשמע, סוף השבוע. חיילית של החיילים.
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
תחרות רשות מקומית מקדמת בטיחות בדרכים יצאה לדרך זו השנה השנייה כדי להפוך את הערים שאנו גרים בהן לבטוחות יותר. הרשויות שכבר הצטרפו לתחרות תשפרנה את הבטיחות בתחומן, תעלנה את המודעות לבטיחות בדרכים ותקדמנה תשתיות בטוחות יותר לטובת התושבים. ערים או מועצות מקומיות המעוניינות להצטרף מוזמנות להירשם באמצעות אתר הרלב"ד עד סוף ינואר 2022. התחרות תנהל בטקס חגיגי שבו תוכרזנה הרשויות המקומיות קומיות הזוכות. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
שאלות אישיות. שמעון אלקבץ בשיחה אישית עם הבמאית והשחקנית דליה שימקו על דרכה בעולם המשחק, עבודותיה וחשיבות התרבות בישראל.
חברה שיש לה זהות זה חברה שיש לה תרבות. התרבות בסופו של דבר מתנקזת למעשה יומנות. ולהתייחס לדבר הזה כאל מיותר זה לא לזכור בעצם לשמה התכנסנו.
מחר, 8:00, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.